שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.
שלום וברכה. בתוך כל העניין הזה של פרה אדומה כתוב, זאת התורה אדם כי ימות באוהל, וחזל דרשו, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית את עצמו עליה. במסכת נגעים פרק ז' משנה ד' כתוב, התולש סימני טומאה והקובה את המחיה עובר בלא תעשה, ולטהרה עד שלא בא אצל הכהן טהור, לאחר החלטו טמא. אמר רבי עקיבא, שאלתי את רבן גמליאל ואת רבי יהושע, הולכין לגדווד בתוך הסגרו מהו? שאלתי את רבן גמליאל ואת רבי יהושע, הולכין לגדווד, כלומר כשהם היו בדרך לגדווד, בתוך הסגרו מהו? על זה אומר התפארת ישראל, אם נגרוס גדווד, אז זה שם של מקום, ומה רצו להגיד לנו כאן? שאפילו כשהם הולכים בדרך, מדברים כל הזמן בתורה. אדם כי ימות באוהל, ממיתים עצמה באוהלם של תורה. אבל מוסיף התפארת ישראל, נראה לי, דהיינו, אם אנחנו נגרוס אחרת, לא לגדווד אלא לגדוד, אז נראה לי דהיינו בהולכם למלחמה, במלחמת בן קוזייבה, שהיה בימיהם, 52 שנה אחר החורבן. והיה רבי עקיבא נושא כליו של בן קוזייבה הנ"ל. וכשראה רבי עקיבא את בן קוזייבה אמר, דינו מלכה משיחה. ואם כך הוא, וכאן הנקודה, ואם כך הוא שכשהם הלכו למלחמה הם גם אז דיברו בלימוד. ועדיי כמה השמלן טובה דאפילו בעת צייתם לקראת נשק. ונפשם בחפם תמיד, כלומר נמצאים בסכנת מלחמה. אפילו אחי היה לי בם קשור בקדוש ברוך הוא ותורתו, כשלהבת בגחלת. כך אומר התפארת ישראל. זה נקרא אדם כי ימות, הולכים למלחמה. אדם ממית עצמו באוהלה של תורה. אפילו בשעה הזאת ממיתים עצמם. ולומדים תורה כל הזמן. פעם אמר הרב מפונביז', כתוב בגמרא במסכת מגילה, שהמלאך בא אל יהושע באמצע המלחמה. אז יהושע שאל אותו, הלנו אתה אם לצרינו? ענה לו המלאך, אתה באתי. מה הפשט? אומרת הגמרא, הוא שאל אותו, הלנו אתה, הכוונה, האם באת על זה שלא למדנו תורה, שנאמר תורה ציווה לנו, או לצרינו? האם באת בגלל הקורבנות שמגינים עלינו מצרינו? שלא הקרבנו היום קורבנות כי היינו במלחמה. מה ענה לו המלאך? אתה באתי. מה זה אתה? אתה שנאמר ואתה כתבו לכם את דברי השירה הזאת עד תומם. שאל הרב כהנמן, הרב מפונביז', הוא שאל אותו, הלנו אתה אם לצרינו? כלומר, אם באת על תורה שכתוב תורה ציווה לנו, או לצרינו הכוונה לקורבנות. מה הוא ענה לו? אתה באתי. באתי על דברי תורה שנאמר ואתה כתבו לכם את דברי השירה הזאת. למה הוא לא ענה לו? הוא שואל, לנו אתה, אם תורה ציווה לנו, אז שיענה לו, לנו. למה הוא ענה לו פסוק אחר, ואתה כתבו לכם את דברי השירה הזאת? ענה הרב כהנמן, אם זה עניין של חובה ללמוד, במלחמה יש פטור באמת, כי איך אפשר ללמוד עכשיו? אם זה תורה ציווה לנו, אז עכשיו אני לא יכול ללמוד, מה אתה רוצה ממני? בא המלאך ואמר לו, אני לא בא על זה, אני בא על ואתה, כתבו לכם את דברי השירה הזאת, שירת חייו של יהודי זה התורה, וממילא גם בשעת המלחמה, איך אפשר בלי לחיות? איך אפשר בלי לחיות? זה אומר התפארת ישראל, אם נגרוס שרבן גמליאל שאל את רבי יהושע, כשהם הולכים, סליחה, רבי עקיבא שואל את רבן גמליאל ואת רבי יהושע, כשהם הולכים לגדוד, הם הלכו להילחם במלחמת בר קוזייבה, במרד, והוא שואל אותם והם עונים לו. זה נקרא את דברי השירה הזאת. זה שירת חייו של היהודי, זה התורה הקדושה. ומעניין לעניין באותו עניין, גדולי התורה שבמשך כל הדורות, העמל שלהם בתורה, אדם כי ימות באוהל, כי אדם שאין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו באוהלה של תורה, מסופר על רב חיים פלאג'י, לא מסופר, הוא כתב את זה בצוואה שלו, והוא כותב, מעיד אני עליי שמיים וארץ, כי מיום עומדי על דעתי, עד יום היותי בן 20 שנה, הייתי שוקד על לימודיי ביום ובלילה, בלתי שום ביטול כלל, כי לא הייתי מתעסק בשום עניין מענייני העולם כלל. ומבין 20 ועד בן 40, שכבר היה לי ילדים, הייתי מתעסק בענייני העולם להיות מורשה ואפוטרופוס ומתווך בכמה עניינים, ועם כל זה, בעת שלא היה לי עסק, לא הייתי פונה לשום עניין שחוק ועיתול ודברי בטלה, כי אם לחזור על לימודיי. וכמו כן מבין 40 ומעלה, שאז נכנסתי להיות דיין ושופט ומורה צדק, ולטפל בצורכי הרבים עד עצם היום הזה, וליבי דואג בקרבי על שאיני יכול לעסוק בתורה כחפצי וכרצוני, הייתי דוחק את עצמי העדפה על ידי הדחק ליתן רווח בין הדביקים בשעות מועטות הפנויות להיות עיניי וליבי על לימוד התורה. ככה זה. מסופר על החפץ חיים שהיה לו שכן גוי שראה שבאמצע הלילה דולק האור אצל החפץ חיים. אז הוא הסתכל עוד פעם ועוד פעם, הוא התקרב לחלון, הוא ראה שהוא כותב. יושב וכותב, יושב וכותב, אמצע הלילה הוא כותב. אז פעם הוא שאל איזה יהודי אחד, תגיד לי, לחפץ חיים יש כזאת חנות מקולת קטנה, כמה הנהלת חשבונות הוא עושה? כמה הנהלת חשבונות יש לו? כמובן זה המושג של גוי, לא יכל להבין שהוא לומד תורה כל הזמן. אבל זהו זה. אין התורה מתקיימת אלא במי שממית את עצמו עליה. ואז אומרת התורה, ותעמוד שם מרים ותיקבר שם ולא היה מים לעדה, אוי, ואז מתחיל מי מריבה. אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, ודיברתם אל הסלע. אומרים חז"ל, מה הכוונה ודיברתם אל הסלע? תגיד לו הלכה אחת או פרק אחד, ועל ידי זה יצאו המים. מה זה דיברתם אל הסלע? מה לדבר? להגיד לו תוציא? להגיד לו מה להגיד לו? שום דבר. אמור לפניו הלכה אחת או פרק אחד, והוא יוציא את המים. אמר ראש שיבת חברון, רב דוד כהן, למה פרק אחד, הלכה אחת? לאיזה הלכה הכוונה? התשובה היא, הרי מרים מתה, אז אהרון ומשה, שניהם היו עכשיו אבלים, ואסור להם ללמוד תורה. מה מותר להם? הלכות אבלות. זה הכוונה, הלכה אחת או פרק אחד. את זה הם יכולים. ואת זה תגיד, וגם זה יעזור, כי יעשה לה ממושמע לתורה, כמו שכתוב באור החיים הקדוש המפורסם, שכל מעשה בראשית, הקדוש ברוך הוא יתנה איתם, שיהיו נכנעים בפני התורה ועמליה, וממשלתם עליהם כממשלת הבורא, ברוך הוא. כל הבריאה, תגיד פרק אחד, הלכה אחת, הכל יהיה בסדר. מכנס משה רבינו את כל בני ישראל למקום קטן מאוד, ורשי אומר, זה אחד מן המקומות שהחזיק המועט את המרובה, היו שם מיליוני אנשים, וכמה גדול הסלע. אז בני ישראל כולם עמדו לפני הסלע, זה ממש מקום שהחזיק המועט את המרובה. איפה עוד היה לנו דבר כזה? בבית המקדש, בעזרה, היו נכנסים מיליוני אנשים לשטח של 35 אמה, שזה קצת יותר מחצי דונם. נכנסו מיליוני אנשים, אבל עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. אומר על זה אבא רבינו עובדיה מברטנורה, מה זה צפופין? מלשון צף. היה אדם עומד, אם הוא היה מתרומם טיפה, כבר לא היה נוחת על הרצפה. זה נקרא צפופין, מלשון צפים. אבל משתחווים רווחים. אז מה הפשט משתחווים רווחים? אז אומר החתם סופר שזה לא נס ששייך לבית המקדש משתחווים רווחים. כי הנס הזה, הוא אומר, היה גם במקומות אחרים. ואפילו הוא מביא דוגמה שבחדר שיעורים שלו, אצל החתם סופר בחדר שיעורים היה מקום מעט, ונכנסו מאות אנשים. היה נס. אז אם זה נס שיכול להיות בצ'כוסלובקיה, איפה שהוא היה, לא ייתכן שהנס הזה אתה מייחס אותו לבית המקדש. אומר החתם סופר, אתה יודע מה היה הנס? הנס היה שהיו עומדים צפופים, כי אם יש מקום ברווח, אז למה לעמוד צפוף? זה היה הנס. ולמה הקדוש ברוך הוא עשה שיעמדו צפופים? כי כתוב בגמרא במסכת ברכות דף וב, שאגרה דקלה דוחקה. המקום שיש שיעור ואנשים מצטופפים, אז לפעמים בן אדם אפילו לא יודע מה אמרו בשיעור, אבל על הצפיפות, על זה יש לו שכר. לכן עמדו צפופים בשביל לתת שכר על הצפיפות הזאת. אז משה רבינו היכה את הסלע במתהו פעמיים. במתהו פעמיים, מוריי ורבותיי, בואו נשים לב, במתהו ראש התיבה וסופה מה זה? בית וב. פעמיים ראש התיבה וסופה פי ומם. מה זה ביחד? בומף. בומף זה אותיות השפתיים. כידוע לכולנו, משה רבינו לא יכל להגיד אותיות בומף, כי הוא הרי היה ערל שפתיים. בית, וו, מם, פי, זה אותיות שאי אפשר להגיד בלי השפתיים, והוא היה ערל שפתיים. אז אם ככה, את המילה מים, למשל, משה רבינו לא יכל להגיד. ואם תאמר, אז איך בכלל הוא דיבר? התשובה היא שכינה מדברת מתוך גרונו. אבל אומר התפוחי חיים, האדמו"ר רב חיים אלתר פנט, אומר התפוחי חיים, כאן בסלע הרי כתוב שהוא כעס משה רבינו. ממילא נסתלקה ממנו שכינה. אז עכשיו הוא מדבר. אם הוא מדבר הוא כבר לא יכול להגיד מים. אז אם ככה, איך יהיה כאן מים? לא הייתה לו ברירה, היה צריך להקות. לכן במתהו פעמיים ראשי וסופי התיבות זה בומף, אותיות השפתיים. כך אומר התפוחי חיים. אומר הקדוש ברוך הוא למשה ואהרון, יען, לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם. אז קודם כל צריכים לשים פה היטב לב לדקדוק. איך אפשר להגיד משה רבינו, אדון הנביאים, שהוא לא האמין, יכול להיות דבר כזה, זה בכלל לא, אין דיבור כזה. רק באמת לא כתוב כאן לא האמנתם בי, כתוב כאן לא האמנתם. האמנתם עם מילרה, זה בא להגיד פעולה שיוצאת. זה לא האמנתם, אתם ודאי האמנתם. לא האמנתם, לא גרמתם לאחרים שיאמינו בי. זו הייתה הטענה. הרי כמו שרשי אומר, היה, אם היו מדברים והסלע היה נותנת מימה, והיה מזה קל וחומר לבני ישראל. אבל יען, לא האמנתם, לא גרמתם להם להתחזק באמונה, לכן לא תביאו את העם אל הארץ. אמר לי פעם, זכרונו לברכה, רבי יוחנן דובי צלומון, בעל מחבר ספר בעין יהודית, אמר לי, הדקדוק הזה קיים גם בהלל. אנא השם, הצליחה נא. כי אם אתה אומר הצליחה, כאילו אתה אומר, ריבונו של עולם תצליח. נמצא את המחרף ומגדף. אבל אם אתה אומר הצליחה, זאת אומרת, תצליח אותי. או, זה באמת בקשה טובה. אבל צריכים לשים לב, זה מלרע ולא מלעיל. אותו הדבר פה, האמנתם, ולא לא האמנתם. לא האמנתם, לא גרמתם לאחרים שיאמינו. אחרי כל העניין הזה, בני ישראל שוב מתלוננים על המן. נפשנו קצה בלחם הקלוקל הזה, לחם קלוקל, כל הטעמים שבעולם. איך אפשר להגיד לחם קלוקל? מה עשה הקדוש ברוך הוא? הביא עליהם את הנחשים השרפים. הנחשים השרפים, כי הם דיברו באלוקים ובמשה, ישבו עבד לקונו, והם התלוננו על המן שמתהפך לכל הטעמים שבעולם. אמר הקדוש ברוך הוא, יבוא עכשיו הנחש, שכל הטעמים שבעולם מתהפכים לו לטעם אחד, כלומר אין לו טעם בפה, והוא יפרע מכם. אז הגיעו הנחשים השרפים. כתוב, וינשכו את העם וימות מן העם, וימותו מן העם, הרבה אנשים מתו. אז באו בני ישראל, משה, אמרו לו, חטאנו כי דיברנו בהשם אבך, התפלל אל השם ויסר מעלינו את הנחש. ויצעק משה אל השם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, עשה לך שרף ושים אותו על נס. והיה כל הנשוק וראה אותו וחי. מה כתוב? ויעש משה נחש נחושת. מה הולך כאן? היה בהתחלה נחשים שרפים. באו בני ישראל וביקשו, התפלל לשם ויאסר מעלינו את הנחש. ומה עם השרפים? ואז משה רבינו צועק אל השם, אומר לו, השם, עשה לך שרף. ומשה רבינו עושה נחש, נחושת. כאילו, מה הולך כאן? אז ככה, לפי פירוש רשי אין בעיה, כי רשי אומר שנחשים שרפים, הכוונה נחשים ששורפים בארז שבשיניהם. אבל במעריל דיסקין כתוב שהשם שלח, הם דיברו הרי גם על השם וגם על משה. מה אכפת לקדוש ברוך הוא יותר? הדיבור על משה או הדיבור עליו? הדיבור על הצדיקים. איפה לומדים את זה? בספר מלכים כתוב שירובעם בן נבט עמד והקטיר לעבודה זרה. הקטיר לעבודה זרה. ואז הגיע הנביא עידו ואמר לו, תדע לך שעל המזבח הזה ישרפו את כהני, את עצמות כהני הבעל. אמר המלך, תפסו! רצה לתפוס אותו להרביץ לו, התייבשה לו היד. מה רואים מפה? הוא עומד ומקטיר לעבודה זרה, היד שלו פעלה כרגיל. אדם זרם, הכל עבד. ברגע שהוא רצה לעשות נזק לנביא, אז הקדוש ברוך הוא נפרע ממנו על המקום. הווה אומר, הקדוש ברוך הוא דואג לכבוד של הצדיקים יותר מאשר לכבוד שלו. זה דבר אחד. דבר שני, הנחשים השרפים. הקדוש ברוך הוא שלח גם נחשים וגם שרפים. היותר גרוע זה שרפים. אז הוא שלח נחשים כי הם דיברו על השם. אבל הוא שלח גם שרפים שהם יותר קשים ויותר גרועים ויותר מסוכנים, כי הם דיברו על משה, ויותר אכפת לקדוש ברוך הוא הכבוד של משה רבינו. באו בני ישראל אל משה. מה אמרו לו? חטאנו כי דיברנו בהשם. ובך, התפלל אל השם. למה? אמר להם משה רבינו, אני? דיברתם עליי? מויכל, מה הבעיה? אני כבר מחלתי לכם. אבל דיברתם על השם, זה הבעיה. אמרו לו, אם ככה, אז השרפים כבר לא בעיה. אם ככה, תתפעל אל השם ויסר מעלינו את הנחש. כי הנחש זה בגלל שדיברנו על השם. אז תבקש שיסיר את הנחש. בסדר גמור. עומד משה רבינו וצועק אל השם, תסיר מהם את הנחש. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? דיברו עליי זה הבעיה, דיברו עליך זה הבעיה, לכן עשה לך שרף, עשה לך שרף, הם דיברו עליך והשרפים זה בגללך ובגלל זה הם צריכים לבקש, עשה לך שרף. אבל משה רבינו מה אכפת להיות הכבוד של השם או שלו? כמובן הכבוד של השם, ולכן ויעש משה נחש נחושת. כך מסביר המעריל דיסקין, דבר נפלא ביותר. אחר כך בני ישראל רואים נס עצום. הנס הזה היה על ידי שהבאר העלתה את העצמות. מה קרה? כשבני ישראל רצו להיכנס לארץ, אז האמוריים שמעו מזה, אמרו נהרוג אותם. איך נהרוג אותם? הם הרי צריכים לרדת לנחל ארנון, אנחנו נתחבא במערות שבירידה לנחל, הם ירדו, נשחט אותם, נזרוק אותם ישר לים. מה היה אבל? כיוון שהענן היה הולך לפניהם, אז היה מיישר את השטח. אז גדות הנחל התקרבו אחת לשנייה, ועשו קווץ' מכל הגויים האלה. אבל בני ישראל לא ידעו את זה. הבאר הביאה להם את העצמות, ואז אמרו את השירה על הבאר, עלי באר ענו לה, באר חפרו השרים, קראו הנדיבי העם, במחוקק במשענותם. וממדבר מתנה, וממתנה נחליאל, ומנחליאל במות, ומבמות הגי. דורשת הגמרא, וממדבר מתנה, שאם אדם שם את עצמו כמדבר, הקדוש ברוך הוא נותן לו את התורה במתנה. וכיוון שקיבל את התורה במתנה, אז ממתנה נחל אל. כיוון שקיבל את התורה במתנה, הוא נוחל אל. ואחרי שהוא כבר נוחל את האל, אז מה קורה? הוא מנחל אל במות, עולה לגדולה. אבל, אומרת הגמרא, אם חס וחלילה הגיס דעתו, אז מה קורה? ומבמות הגי, הקדוש ברוך הוא משפיל אותו. עד כאן הגמרא. שואל הגאון מבילנה, הכל טוב ויפה, אבל הרישה של הפסוק, מה יהיה איתה? הפסוק הרי אומר, באר חפרו השרים קרו הנדיבי העם במחוקק במשענותם. איך זה יהיה קשור לתורה? אומר הגאון מבילנה, הדבר נפלא ביותר. באר חפרו השרים, באר זה התורה, מי חופר את התורה, מי עובד? שרים, שרי התורה. אבל בלי שיהיה מי שיחזיק ידיהם, בלי שיהיה מי שיפרנס אותם, מה יקרה? לא יוכלו ללמוד. ממילא, באר חפרו השרים, אבל קרוה נדיבי העם, אלה שנודבים כסף להחזקת תורה. במחוקק, במשען אותם. מה זה מחוקק? זה מחוקקי התורה, זה התלמידי חכמים. במשען אותם, זה אלה שמחזיקים תורה. ושכרם כפול מן השמיים. בסוף אומרת התורה, על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון, תיבנה ותיכונן עיר סיחון. ועל זה אמרו חזל, המושלים, אלו המושלים ביצרם. בואו חשבון, בואו נחשב חשבונו של עולם. שכר מצווה כנגד הפסדה, והפסד מצווה כנגד שכרה. כל הדברים האלה הם דברים ידועים מאוד. בעניין הזה של החשבון, אז צריכים לדעת שיש יצר הרע בעולם. ואם יש יצר הרע, אז כשמתגברים עליו, זוכים. ואם לא מתגברים, מפסידים. זה החשבון של עולם. היה הבן דוד שלי, הלך פעם לרב שטיינמן לבקש ברכה לפני שהוא נוסע לישיבה. שאל אותו הרב שטיינמן, נו, מה אתה רוצה ברכה? אני אומר, אז הוא אמר, אני רוצה ברכה שהיצר הרע שלי יישאר בבית. אמר לו הרב שטיינמן, אתה יכול לנסוע לישיבה, הוא כבר מחכה לך שם. אין דבר כזה בלי יצר הרע. רבי ינקב אדלשטיין, זכר צדיק לברכה, סיפר שפעם בא מישהו לחזון איש. אמר לו הרב, אני רוצה שהרב יברך אותי שלא יהיה לי יצר הרע. אמר לו החזון איש, מה אתה רוצה למות? חיים כי יש יצר הרע. חיים כדי להתגבר על היצר הרע. אז מה אתה רוצה למות? אין דבר כזה בלי יצר הרע, רק למתים אין יצר הרע. זה חשבונו של עולם, לדעת שיש יצר הרע, שיש מלחמה עם היצר הרע, שצריכים לנצח אותו, ועוד דבר לדעת. שגם אם קרה חס וחלילה ונכשלתי, גם אם קרה חס וחלילה והוא נתן לי את המכה, שבע ייפול צדיק וקם לקום ולהמשיך הלאה. חס וחלילה לא להישאר למטה ולהגיד, אתה יודע מה, אז אני כבר לא שווה כלום. אז השם כבר לא אוהב אותי. בדיוק הפוך. השם אוהב אותך כי אתה בן אדם ואתה לפעמים יכול ליפול. פעם בא בעל תשובה אחד לרב, אמר לו, כבוד הרב, אני חושב שהשם לא אוהב אותי. אמר לו הרב, למה אתה מדבר ככה? מה פתאום עולה בדעתך דבר כזה? אז הוא אומר, תראה הרב, אני יש לי יצר הרע גדול, והרבה פעמים אני נכשל, וממילא נראה לי שהיצר הרע לא אוהב אותי. סליחה, שהשם לא אוהב אותי. אמר לו הרב, תגיד לי, מה אתה עושה בשעות הפנאי? אז הוא אמר, אני מתעסק באומנות. שאל אותו, איזה סוג של אומנות אתה אוהב? אמר לו, אני אוהב ציור. ואיזה צייר אתה הכי מעריך, איזה צייר אתה הכי אוהב? אמר לו, אני אוהב את ון גוך. אמר לו הרב, ואיזה ציור של ון גוך אתה הכי אוהב מכל הציורים שלו? אז הוא אמר לו, אני אוהב את הציור של החמניות. שאל אותו הרב, תגיד לי, מתי פעם אחרונה מכרו במחירה פומבית את הציור של החמניות של ון גוך? כמה זה עלה? אמר, מכרו את זה ב-20 מיליון דולר. שאל אותו הרב, תגיד לי, אם אני מביא עכשיו צלם, אבל הצלם הכי טוב בעולם, שיצלם את הציור הזה של החמניות, יפתח את זה באותו גודל עם אותה מסגרת. כמה יהיה שווה זה, הצילום הזה? אמר לו, גרושים. שאל אותו, למה? אבל זה אותו דבר, לא? אמר לו הרב, תבין, מצלמה לא יכולה לטעות, לכן זה לא שווה הרבה. ון גוך יכל לטעות. כשהוא לא טעה, זה שווה מיליונים. מלאכים יש לקדוש ברוך הוא המון. הם לא יכולים לטעות. אנחנו בני אדם, יש לנו יצר הרע ואנחנו יכולים לטעות. אם אנחנו מצליחים לעמוד בניסיון, זה שווה מיליונים. בואו נחשב חשבונו של עולם. שבת שלום והרבה הצלחה לכולם. שבת שלום.
האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין.
שם ללב, זוהי הודעה חשובה. ימי הכיף במילון גני ירושלים חוזרים ובגדול. יום שני, י"ט תמוז, מ-10 בבוקר עד 10 בלילה, עם במת מרצים ואמנים מטורפת. הרב שמעון פרץ, הרב מיכאל לסרי, הרב ליאור גלזר, האמנית חדווה לוי, האחיות אלבז, ועוד 5 תוכניות חדשות מהשורה הראשונה. הגרלה סינית ענקית חינם למשתתפות, ארוחת צהריים בשרית, בר משלושים חופשי, והכל רק ב-239 שקלים. מקומות אחרונים, 03-5433-643.
הורים, החופש גדול עליכם. בית הספר של החופש הגדול כבר כאן. מהרו להירשם. משרד החינוך ומרכז השלטון המקומי פותחים עוד שנה של התוכנית המצליחה לכיתות א' עד ג'. בתי הספר של החופש הגדול יפעלו בחודש יולי למשך 3 שבועות, מסגרת חינוכית וחווייתית מפוקחת, התורמת לילדים וחוסכת להורים. וגם ארוחת בוקר. ההרשמה בעיצומה. מידע באתר משרד החינוך ובאגפי החינוך ברשויות המקומיות. כי דברים זזים בחינוך.
איפה תרצו לנפוש השנה? טבריה? ים המלח? או אולי באלפים הצרפתיים? סי טראבל, כל החופשות במקום אחד.
חייגו עכשיו 03-57-58. סי
טראבל. גינת אגוז, לאירועים גדולים מהחיים.
באירועים יש כאלה שהכי חשוב להם התפריט, שיהיה הכי איכותי. יש כאלה שהכי חשוב להם זה המיקום של האולם, שיהיה מרכזי. ויש כאלה שהכי חשוב להם שהאולם יהיה רק שלהם לאותו ערב. ואם כל הסיבות חשובות לכם, מאוד ירושלים, לכבד את הרגעים החשובים לכם. כל הסיבות לאירוע מושלם מחכות לכם בנאות ירושלים, בחשרות הרב לנדו. ועכשיו, מבצעים מיוחדים לתאריכים נבחרים. 03-579-2737. מאות ירושלים, לכבד את הרגע.
אפך הפקק! תפסיק לסחוב בקבוקים ועבור לנועם אחד. נועם אחד, המיני בר המהיר בעולם עם המיכל המשפחתי, שנותן לכם גם בשבת מים קרים וחמים ברגע אחד. מאושר לשימוש בשבת בחשרות בדץ מאדרין הרב רובין. ועכשיו, מבצע מיוחד לזמן מוגבל. קנו מיני בר נועם אחד וקבלו מתקן כוסות יוקרתי מתנה. המלאי מוגבל, כפוף לתקנון. חייגו עכשיו, כוכבית 85-10. נועם אחד, זורם ברגע אחד. כוכבית 85-10.
קריאה אחרונה לטסים לניו יורק. עכשיו במונה טורס מחיר בלעדי, רק 899 דולר לטיסת אלה לניו יורק ליוצאים ביולי. חייגו עכשיו, כוכבית 2422.
תגידו, יש לכם רכב? אז זה הזמן להצטרף למצווה על הדרך. ארגון יד עזרה ושולמית מזמין אתכם לסייע בחלוקת סלי מזון באזור מגוריכם עבור משפחות נזקקות וחולים שאינם מסוגלים לאסוף את סלי המזון בכוחות עצמם. ובזכותכם עוד משפחה תקבל סל מזון. בשבילך זו נסיעה קצרה, עבורם זה אוכל המשפחה. הצטרפו עכשיו למצווה על הדרך. כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
גינת אגוז כפר סבא, לאירועים במחירי השקה חייגו עכשיו 09-76-77-991. גינת אגוז, לאירועים גדולים מהחיים.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. כי פה בריא וחיוך יפה הם לא עניין לעשירים בלבד. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
לראשונה במלון כפר גלעדי המפואר, חופשת בין הזמנים ברמה אחרת עם ארוחות עשירות בחשרות מעודרת של הרב נחשוני, בריכה נפרדת, מגוון פעילויות משפחתיות ובמרחק נגיעה מכל אתרי הטבע והאטרקציות בגליל. מלון כפר גלעדי המפואר, חופשה לכל המשפחה. לפרטים והזמנות נוף וים 03-620-1919.
רבו ישי, תקשיבו טוב לספרה, חודש הספר כזה לא היה 100 שנה.
חודש הספר האגדי, עכשיו ברשת ספרי אור החיים. רכשו מבצעי חודש הספר בספרי אור החיים, השתתפו בהגרלה היומית שתיארך בכל יום ב-21 מסניפי אור החיים ב-7 בערב, ובסוף כל שבוע הגרלה על שס שוטנשטיין ושס מטיבטה בין כל הקונים באותו שבוע.
ספרה אמר, ספרה יודע.
הידעת שהיקף האקזיטים בישראל ב-2017 עמד על 23 מיליארד שקלים? אתה שואל את עצמך, איפה אני בסיפור הזה?
הצטרף עוד היום להשקעה בחברות סטארט-אפ מבטיחות שנבחרו בקפידה על ידי מומחי בסדנו, ותבטיח את חלקך בשנים הבאות. חייג עכשיו, 1-800-801-801, שלוחה 214, או באתר בסדנו.co.il.
באירועים יש כאלה שהכי חשוב להם התפריט, שיהיה הכי איכותי. יש כאלה שהכי חשוב להם זה המיקום של האולם, שיהיה מרכזי. ויש כאלה שהכי חשוב להם שהאולם יהיה רק שלהם לאותו ערב. ואם כל הסיבות חשובות לכם, נאות ירושלים, לכבד את הרגעים החשובים לכם. כל הסיבות לאירוע מושלם מחכות לכם בנאות ירושלים, בחשרות הרב לנדו. ועכשיו, מבצעים מיוחדים לתאריכים נבחרים. 03-579-2737. נאות ירושלים, לכבד את הרגע.
במוצש הקרוב, פרק אחרון ומאתגר בעונה בשלב החברותה של הכל הבא מירושלים. ומיד לאחר מכן, ראיון נרחב עם מיטב המוזיקאים ואנשי ההפקה, וכל מה שרציתם לדעת על האלבום החדש של ארלה סמט. מוצש חי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת ב-11, רק כאן בכל חי.
הראשי לישראל, הגאון הרב דוד לאו.
שלום וברכה. דורות חיו יהודים עם מציאות של קבלת עול מלכות שמיים, כאשר גם אנשים רחוקים מעט מחיי תורה יום יום ידעו וזעקו, ועל שפתיהם היו שתי המילים המיוחדות, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. קיבלו על עצמם עול מלכות שמיים. והמושג הזה הוא קבלת עול. האדם, כשמקבל על עצמו את עול השם, יודע שהוא לא הדבר המרכזי בעולם. יש משהו מעליו. הרי חיי האדם, בעיקר בדורנו, הם כאלו של האדם הוא הדבר המרכזי. אין שום מקום לשום דבר חוץ מהם. אנשים רואים עצמם כדבר מרכזי, זו מציאות ימינו, ויש פה גאווה, כי יש פה תחושה של אני המרכז, אז הכל מגיע לי, ראוי שהכל יהיה שלי. אנשים לא רואים לעצמם סיבה לרסן את עצמם, אלא הם אני ואני ואפסי עוד. ומכאן רצים לגאווה, לכבוד, לפגיעה בכבוד הזולת, ולכל המידות שמנו חכמים לגנאי. התורה מבקשת לעקור את ההשקפה הזו של האדם. התורה מבקשת להחדיר באדם את הכרת האמת, שמציאותו של הקדוש ברוך הוא היא ורק היא המציאות המרכזית היחידה. כל שאר ההוויה נובע מתוך רצונו של הקדוש ברוך הוא. ולכן הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לקיים מצוות. נכון, הייתי רוצה מאוד מאוד בשבת לעשות משהו, אבל הקדוש ברוך הוא אמר לי, לא תעשה כל מלאכה. הקדוש ברוך הוא עצר אותי. וברגע שאני נזכר שבת היום להשם, אני יוצר עצמי ואומר לעצמי, יש מישהו מעליי. אני מאוד רעב, רוצה לאכול משהו שאני רואה אותו, העין רואה, הלב חומד. אבל קודם כל, לעצור רגע ולומר ברכה, ולוודא שאני בכלל יכול לאכול. כי אם המאכל הוא מאכל חלבי, ואני עדיין בתוך 6 השעות שאחרי אכילת בשר, לא אוכל זאת. אז האדם מרגיש את הקדוש ברוך הוא, אוכל, מברך לפני ומברך אחרי. אני רוצה ללבוש בגד שמאוד יפה בעיניי, אבל אם יש שעטנז בו, לא אלבש אותו. ויהודים חיו בתחושה ובידיעה, כפי שאומר ירמיהו הנביא באיכה, טוב לגבר כי פרעו, טוב לגבר כי ישא עול בנעוריו. זה טוב לאדם. זה דבר חיובי, האדם צריך להיות מודע לזה, ולכן לא פלא שגם בפרשת השבוע, כשאנחנו נקרא את הפרה האדומה, אנחנו נדע, צריך להתקרב אל הקדוש ברוך הוא. הכיצד? לקחת פרה אשר לא עלה עליה עול. דבר שאנחנו מודעים לזה. צריכים לצאת ולהיטהר. דווקא בדבר שאין שום עול על הפרה, והיא זו שמוקרבת לקדוש ברוך הוא. היא זו שתזכיר לנו, יש מישהו מעלינו. חוקים, מצוות, גם אם הסיבה ברורה, וגם אם הטעם לא גלוי ולא ברור. אבל כל זה אנחנו עושים מתוך קבלת עול מלכות שמיים, מתוך ידיעה ברורה, יש השם בעולם, יש מי שקובע מעלינו. ונכון, המילה עול בדור שלנו היא קצת בעייתית. בדור שלנו לא כל כך אוהבים לקבל דברים ולעשות אותם בתור עול. אבל ברגע שאנחנו יודעים שהדבר הוא חיובי, הוא למעננו, אנחנו עושים זאת, כופים עצמנו ופונים אל בורא עולם. ואומרים לו, אנחנו יודעים, רצונך להיטיב לנו. רצונך בורא עולם, ויצבנו השם לעשות את כל החוקים האלה, להיראה את השם אלוקינו, לטוב לנו כל הימים. זה לטובתנו. העול הזה הוא דבר נכון ואמיתי. ולכן נאמר, אומר הרמב״ם במורה נבוכים, לזה נאמר תורת השם תמימה, משיבת נפש. מי שיחשוב שתרחה גדולה וקשה, ושבה צעה גדול, כל זה טעות בהתבוננות. מי שלא מבין שעול תורה ומצוות זה טוב, זו טעות בעיניו, הוא מסתכל לא נכון, ולכן הוא מפסיד הפסד גדול מאוד. ולוואי ונזכה לחוש כל רגע ורגע מימי חיינו. טוב לגבר כי יישא עול בנעוריו, עול תורה ומצוות הם חיינו, זהו אורך ימינו, ועל כן בהם נהגה יומם ולילה.
יהודית, עם הרב הראשי לישראל, הגאון הרב דוד לאו.